בספר שמונה פרקים לרמב״ם, בפרק, סיימנו את פרק 70 או לא? עוד לא, נכון? טוב. כן, זה כמה שורות לפני סוף הפרק. וכאשר ידעו חכמינו זכרונם לברכה, ששני המינים האלו מן הפחיתויות, רצוני לומר השכליות והמידותיות, הם אשר יבדילו בין השם יתברך ובין האדם, ובהם הוא יתרון מעלות הנביאים. כלומר, מאחר ורבותינו ידעו את מה שהסברנו בפרק, והוא שהמעלות של ההשגה נבדלות זו מזו, לפי מידת השכל ומידת המידות, כן? אתם מבינים על מה אנחנו מדברים. דיברנו על זה שההשגה הנבואית יש לה מדרגות מדרגות. יש אדם שנבואתו נבואה עליונה מאוד, ויש מי שנבואתו נמוכה, ויש מי שאין לו נבואה כלל וכלל. וגם בין האנשים שאינם נביאים יש מדרגות בחוכמה. יש אנשים חכמים מאוד, יש אנשים חכמים מעט, ויש גם טיפשים. כלומר, יש הכל בעולם, תודה רבה. ומה שקובע, לא, זה לא כדאי, ככה אתה מסתיר את האנשים. ומה שקובע את הדירוג בין בני אדם, זה מידת, זה כמות המחיצות שמבדילות בין האדם ובין הבורא. המחיצות האלה מכונות אצל רבותינו בשם אספקלריה, נכון? המחיצות נקראים אספקלריות. מה זה אספקלריה? מאיזה מילה זה בא? מראה, כן? מראה. לא, בלטינית המילה ספקולריה פירושה, מה? לא, אני פעם שלישית אומר ואתה עושה כאילו שאני לא אמרתי. המילה ספקולריה בלטינית פירושה מראה. לא מבט ולא כלום. מראה. כן? משהו, מה שמסתכלים בו כדי לראות איך אתה נראה. זה נקרא בלטינית ספקולריה. מזה בנו רבותינו את הביטוי אספקולריה, שמשמעותו מחיצה. יש מחיצות המבדילות בין האדם ובין השגת האמת ובין ידיעת אלוהים. המחיצות האלה הם שני מינים, או מחיצות שכליות, שהאדם איננו חכם מספיק, או שזאת מחיצה מידותית, שהאדם איננו מתוקן מספיק במידותיו. כלומר, יש עיכוב אינטלקטואלי ויש עיכוב מוסרי. עד כאן ברור? עכשיו, ולפי זה גם נמדדים בני אדם. על יסוד זה אומר הרמב״ם, וכאשר ידעו רבותינו ששני המינים האלו מן הפחיתויות, רצוני לומר, השכליות, והמידות, הם אשר יבדילו בין השם יתברך ובין האדם, ובהם הוא יתרון מעלות הנביאים, אמרו על קצתם במה שראו מחוכמתם ומידותיהם. אז זה קצתם, קצת מילה חכמים, כלומר החכמים שפטו חכמים אחרים, ואמרו ראויים הם שתשרה שכינה עליהם כמשה רבנו עליהם השלום. כן, על מי אמרו את זה? אמרו את זה על הלל הזקן. אמרו גם על עזרא הסופר. כן, היו כמה מחכמי ישראל שרבותינו התפעלו מהם מאוד, ואמרו ראוי פלוני שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. ולא יעלה ממך עניין הדמיון שהם דימו אותו בו, לא שישבו אליו חלילה. כלומר, לא התכוונו לומר שיש מישהו ששווה למשה. למה חלילה? מה אכפת לנו? שיהיה כמו משה, מה יש? מה אכפת? שנאמר, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולמה זה חשוב שלא יקום כמשה? למה? נכון, כלומר, מאחר והתורה היא תורה נצחית, שהרי כתוב חוקת עולם. אם יבוא אדם, והכל התורה הגיע אלינו דרך משה, אם יבוא אדם שהוא גדול ממשה, אז הוא יוכל גם לשנות בתורה, וזה סותר את הנאמר בתורה שהיא חוקת עולם. לכן אצל הרמב״ם זה אחד מעיקרי האמונה אצלו, שדמותו של משה היא לא ניתנת להשוואה. כן. כן, כן, אז כל המדרשים האלה, הרמב״ם מעלים באלגנטיות. למשל, יש מדרש מפורש שאומר שהמשיח יהיה גדול ממשה. כתוב מפורש. הנה, יסכיל עבדי, ירום וניסה, וגבה מאוד. אומרים חזל מה זה, וגבה מאוד ממשה. הרמב״ם בעצמו, בהקדמת חלק, אומר שהמשיח יהיה חכם גדול ונביא, וקרוב למעלת משה רבנו. כן, כלומר, הרמב״ם שינה מדברי הכתוב. מדברי חז"ל. מדברי חז"ל. מה? מדברי חז"ל. כלומר, מאיך שחז"ל דרשו את הכתוב בישעיהו. כלומר, בחז"ל כתוב שהוא גדול ממשה, והרמב״ם אומר, קרוב למשה. עכשיו, מה יעשה הרמב״ם עם כל המדרשים? אנחנו מבינים למה הרמב״ם שינה. הרב ציודה היה אומר תמיד שהרמב״ם היה מעריץ גדול של משה רבנו, לכן הוא לא יכול היה לקבל שאיזשהו מדרש, אפילו מחז"ל, שיגיד שהוא גדול ממשה. עם כל הכבוד, אבל חז"ל אמרו שהוא גדול ממשה. הכיצד? טוב, לפי הרמב״ן זה לא מסובך. למה? כי מדוע לפי הרמב״ם, טוב, זה כבר אני נכנס פה לספיקולציות של מורה נבוכים, זה לא כל כך שייך לשמונה פרקים, אבל אתם משכתם אותי בלשון, אז אני חייב לדבר על זה. לא, באמת, זה קצת יוצא מהנושא. הרמב״ם יש לו עיקרון, ב-13 עיקרים, שהתורה לא תשתנה אף פעם. למה? למה שהתורה לא תשתנה? מה יש? מה רע? שהיא תשתנה, מה יש? אומר הרמב״ם, מאחר והעולם לא ישתנה אף פעם, העולם יישאר תמיד כמות שהוא, אם התורה זה טוב בשביל המצב העכשווי של העולם, אז זה טוב לתמיד. כן? זאת הטענה של הרמב״ם. מה שטוב פעם, תמיד טוב, כיוון שהעולם איננו עתיד להשתנות. עכשיו, מה זה אומר? שאם אני מניח שהעולם עתיד להשתנות, אז אני יכול... מה זה כל הרשרוש הזה? אם אני מניח שהעולם עתיד להשתנות, אז אני יכול תיאורטית גם להניח את שינוי התורה. נכון? כלומר, האם תנאי החיים יהיו תנאי חיים אחרים? האם העולה, האם החומריות כמו שאנחנו מכירים אותה תוכר אחרת וכדומה? לפי הרמב״ם לא, אבל לפי הרמב״ן כן. ואם העולם עתיד להשתנות, לפי זה גם נוכל לדבר על שינוי התורה, לא בגלל שהתורה במהותה היא שונה, אלא בגלל שמציאות ההופעה שלה היא אחרת. הכלי קיבול הוא שונה, נכון? למשל, כתוב בגמרא, עתידות מצוות להיבטל. בטל. עתידות מצוות להיבטל. כך אומר רב יוסף בגמרא, עתידות מצוות להיבטל. על מה אומרת את זה הגמרא? על השאלה האם מותר לקבור מת בתכריכים של שעטנז. הרי אסור לקבור שעטנז, צמר ופישנים יחדיו. אם אני עושה תכריכים משעטנז למת, האם זה מותר או לא? שואל התלמוד, רגע, מה אכפת לך? הרי במתים חופשי, הרי מת הוא לא חייב במצוות. אז מה השאלה בכלל? אומרת הגמרא, אבל יכול להיות שהוא יקום לתחיית המתים. לך תדע מתי, אולי לתחיית המתים זה עוד 10 דקות. הנה הבן אדם קם, וידעו אם יש לו שעת נז עליו. מה? אבל אתה הכשלת אותו. מותר לך לקחת בן אדם ישן ולשים לו סמיכה משעת נז? אסור. אז פה הבן אדם הזה יקום, הוא יקום עם שעת נז, וכמה רגעים אתה הכשלת אותו. זה בסדר? אומרת הגמרא, לא, זה לא בעיה. זאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. זאת אומרת שמאחר ועתידות מצוות להיבטל, לא אוכפת לנו. מה זה אומר? מתי הם עתידות להיבטל? בתחיית המתים. מבאר הרב קוק באגרות ראייה. מה זה בתחיית המתים מצוות מבטלות? מה פתאום מצווה מבטלת? אלא מה? יש הלכה. הוא מביא דוגמה לגבי שעת נז, אבל מזה תקיש לגבי כל דבר. מתי אסור ללבוש בגד מצמר ופשתים? כשיש לי הנעת לבישה. אבל דבר שאין לי הנאה בלבישתו, אין איסור. עכשיו, אם תנאי החיים יהיו כאלה, שהאקלים לא ידרוש לבישת בגדים, אז אדם שלובש בגד, אין לו הנאת לבישה. ואז ממילא, בטלה מצוות שעת נז. כלומר, לא שהיא בטלה באופן מהותי, אבל אין לה אפשרות ביטוי. מה? אבל לא תמיד. כלומר, מי שילבש בגד של שעת נז ב-40 מעלות חום, באמת יהיה פטור. כי הוא יכול להסתדר גם בלי בגדים. אבל אם אתה תלבש בגד של שעטנז בגרין... יש מקום לדון על זה. יכול להיות. לא, באמת. אני לא בודק. נצטרך לבדוק את זה. למשל, התלמוד אומר, מוכרי שטיחים, אנשים שמוכרים שטיחים של שעטנז, יש להם את זה על הכתף. מותר להם או אסור להם? אז התלמוד אומר שזה מותר. למה זה מותר? כי זה אין לו הנעת לבישה מזה. למרות שזה בפועל עוטף את גופו אפילו. מה? זה לא שם בגד? מה פתאום? למה? ודאי שזה שם בגד, ועוד איך. למה? אז מה? מי אמר ש... התורה אמרה... התורה לא אמרה לא תלבש בגד שעטנז. היא אמרה לא תלבש שעטנז. התלמוד לא חושב כמוך. מה אני אעשה? בסדר? אנחנו עכשיו לא מתחילים של להצדיק את הגמרא. כן? אנחנו עכשיו מנסים להבין את הרמב״ם. זה כבר ככה מספיק מסובך. עכשיו, אז אם כן, המצוות עתידות להשתנות או להתבטל בגלל שהכלים משתנים. או נגיד, יבוא יום, אני יודע, יתבטלו הקורבנות. יש מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא אין קורבנות מבעלי חיים. אבל יש מצווה להקריב קורבן מבעלי חיים. איך זה יכול להיות? מה? ויש שאתה לא יכול, ויש מנעו ממך. אבל כתוב שלעתיד לבוא, יתבטלו קורבנות מבעלי חיים, וישארו קורבנות מן הצומח. אז היום אתה לא עושה לא קורבנות, לא מן הצומח ולא מבעלי חיים. הכיצד? הרי כתוב במפורש שיש מצווה להקריב קורבנות, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הערביים, קורבנה תמיד אתה חייב כל יום. בבית המקדש, כן. נו, אלא מה? מה אתה עושה? יש לך בית מקדש, אבל פתאום אין לך כבשים שהם קשרים להקרבה. יעברו מוטציות, לכולם יהיו חמישה רגליים. כבש עם חמישה רגליים פסול להקרבה. מה? כן, אני מסביר לך. אבל איך יכול להיות מציאות הלכתית שמתירה לך לא לקיים מצווה? הרי המצווה היא להקריב כבש. אם יש, זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, אם תנאי החיים ישתנו, ממילא גם הופעת מצוות התורה תשתנה. אז זה בעצם... אז לפי הרמב"ן זה מובן, ואז יצא לפי זה גם שאפילו יכולות להיות מצוות חדשות או משהו כזה, לפי הרמב"ם שאומר שמצב העולם לא ישתנה לעולם ועד, ממילא גם התורה חייבת להיות נצחית. כן, מה אתה אומר? נכון. ממילא גם המצוות עתידות להתבטל. איפה זה באגרות הראייה? לא זוכר. כן. הרמב״ם חולק על חז"ל? חס ושלום. הרמב״ם יחלוק על חז"ל? הרמב״ם חולק על חז"ל? לא יעלה על הדעת. אלא שהוא יסביר את חז"ל אחרת. או שהוא יאמר שזו מחלוקת בין המדרשים, שזה בהחלט סביר. שבתוך חז"ל עצמם יש לך דעות שונות. כן. לפי הרמב״ם? שום דבר. נכון, לעולמי עד. סליחה, אני לא יכול לנהל דיון עם שני אנשים בבת אחת. מה אתה אומר? אתה אומר ככה, אני אמרתי, בואו ננסה לסכם מה שאתה אומר. אמרתי, לפי הרמב״ם העולם לא ישתנה. מה אתה אומר? אבל העולם ישתנה. אתה אומר שעוד כמה מיליארדי שנים זה ילך. כן, אבל מבחינה מדעית, אתה אומר. מבחינה מדעית, העולם לא יכול להמשיך כמו שהוא. ככה אתה אומר. כן, אבל זה לא המדע של זמנו של הרמב״ם. בזמנו של הרמב״ם, ההישגים המדעיים של ימינו עוד לא היו. ולכן הרמב״ם דווקא סבר מבחינה פיזיקלית, כדעת אריסטו, שחוקי הבריאה הם תמידיים. בסדר? דברים השתנו מאז הרמב״ם. כן, עכשיו, הרב קוק מתייחס למחלוקת הזאת, כביכול בין הרמב״ם לבין חז"ל, בספר שמונה קבצים, קובץ ח'. בקובץ ח', סימן קוף נון זין. אבל זה מתקשר למשהו עמוק מאוד בשיטת הרב קוק בכלל. על ההבדל בין משה לבין המשיח. מה התפקיד של משה בעם ישראל? נותן התורה. אם כי זה לא לגמרי מדויק, יש לו שני תפקידים. יש לו תפקיד להוציא את ישראל ממצרים. תפקיד שני זה לתת לנו את התורה. אבל אפשר לומר שבזיכרון הלאומי, אנחנו זוכרים אותו בעיקר מצד התפקיד השני שלו, שהוא נתינת התורה. וזה באמת, ולכן אנחנו קוראים לו רבנו. הוא הרב של כל הרבנים. כן? רבנו משה. ואז יוצא שאיך הוא מבין את היחס שלו אל האומה. יחס של מלמד כלפי מקבלי תורה. עכשיו, כדי ללמד יש תנאים. יש תנאים שבהם אתה לא יכול ללמד. באיזה תנאים אי אפשר ללמד? כשהתלמיד לא רוצה ללמוד, אבל אפשר לכפות אותו. קפדן, נכון, לא הקפדן למד, נכון. או לא הביישן, לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד, נכון. אבל יש עוד תנאי נוסף, זה כשיש חוצפה, אי אפשר ללמד. כלומר, יש כלל בלימוד התורה, צריך בושת פנים. איזו יכולת מינימלית, נגיד, של ענווה מסוימת של התלמיד, שאומר, יש לי מה ללמוד ממך. אבל אם אין הדבר הזה, יש החוצפה של התלמיד, אי אפשר ללמד. בואו נראה מה זה אומר. משה רבנו, אני קורא כאן ברב, משה רבנו כולל הוא כל נשמות ישראל מצד התורה. כלומר, משה הוא עוסק בתורה. ומשיח, הוא כולל אותם מצד עצמם. מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל. טוב, תרגום. משה גדול בתורה, ומשיח גדול באומה. כלומר, מי שמבין את נפש האומה, זה המשיח. מי שמבין את התורה, זה משה. אז מי גדול ממי? לפי זה המשיח גדול. למה? כי ישראל חשובים מהתורה, לא? נכון? זה מה שאומר. ומצד הפנימיות הלא נשמתם של ישראל הוא שורש התורה. ופנימיותה, והתורה בשביל ישראל נבראה, על כן וגבה מאוד נאמר במשיח גם ממשה. ומכל מקום, מצד התגלות התורה, בנגלה, הוא רק קרוב למעלת משה. כלומר, בגלוי היהודים יש להם הרבה ענווה כלפי התורה. התורה זה גדול מאיתנו. לכן, ברגע שאתה מדבר על המשיח מול משה, אתה תגיד כמו הרמב״ם, שהמשיח קרוב למעלת משה, אבל משה גדול ממנו. זה הענווה של בני ישראל. אבל מצד האמת הפנימית, ישראל גדולים מהתורה. ולכן המשיח גדול ממשה. כן, ככה הרב מתארץ את שני הדברים. עכשיו הוא אומר, מצד גדולת ערכה של נשמת המשיח הכוללת את עצמיות שורשם של ישראל, אין שום חוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. והיא בזה מתעלה מגילוי התורה. שהיא? צריכה דווקא בושה, שיהיה הפך החוצפה, כדכתיב במתן תורה, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, ודרשו חז"ל זו הבושה. כלומר, מה? לא, התורה, כדי להינתן, דורשת בושה מן המקבל. ומשיח, לעומת זה, ממואב כעתה, כן, מאיפה בא המשיח? בסופו של דבר, שורשו ממואב, דרך רות המואביה. מואב, זה הביטוי המקסימלי של החוצפה. למה? מאיפה הוא נולד? כן. מאיפה הוא נולד מואב? מהאימא שלו. שהרי נכנסה להיריון, מאביה. והיא אמרה, מאב. הוא בא מהאב. כן, בחציפה, ואמרה, מאב. ולא די שלא פגמה בנשמתו, אלא שהיא מרחצתו, מואב סיר רחצי. ובעקבתה דמשיכה, חוצפה יסגה. כלומר, בימות המשיח, אם אתה רוצה להיות המשיח, אתה צריך להיות אחד כזה, שמבין את הערך של החוצפה הישראלית. אם אתה מבין מהי החוצפה של בני ישראל, איזה קדושה גנוזה שמה, אז יש לך סיכוי להבין את העניין המשיחי. אבל אם לא, לא. קשה לך עם החוצפה של החילונים. איך אפשר לא לקיים מצוות? איך אפשר? נכון? אי אפשר. זה חוצפה. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה באופן הזה. ולא תוכל להעמיד כלל להעמיד את השפעת קדושתו. וכולי. אז כאן הרב שם מדבר בעריכות רבה, אני לא אלמד את זה עכשיו, אבל הוא מדבר על זה שמשה רבנו, כיוון שלא היה מסוגל לזה, בגלל זה לא נהיה המשיח. מי שמעוניין יקרא בקובץ ח' סימן קנ"ז, שמשתרע על שלושה עמודים. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם לנושא. לכן הרמב״ם, רק כל זה היה בגלל הערה קטנה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אל תחשוב שישבו את החכמים האלה, את הלל הזקן או את עזרא הסופר ממש למשה. כן, אסף. קוף נון זין. כן. זקן, זה קל לזכור. כן? קוף נון זין זה אותיות זקן. אם כן, אני חוזר פה לדברים, ולא שישבו אליו חלילה. וכן אמרו על אחרים, כי הושע בן נון, על הצד אשר זכרנו. כן, מסופר על, בגמרא, ש80 תלמידים היו לו לרבן יוחנן, לא, סליחה, להלל הזקן. 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. התלמוד אומר כך, 30 ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. ו30 ראויים שתשרה עליהם שכינה כיהושע בן נון, ו20 בינונים. בינונים ביחס הזה. כן, ככה אומר התלמוד. עכשיו, ואומרים, גדול שבהם, בגדול שבכל השמונים, יהונתן בן עוזיאל. קטן שבהם, רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו, על יהונתן בן עוזיאל, שכאשר היה עוסק בתורה, כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. ואמרו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר שלא למד, דבר גדול ודבר קטן, שיחת דקלים, שיחת שדים, ותמיד מצאו אותו, אף פעם לא מצאו אותו שלא היה עוסק בתורה, אלא תמיד היה יושב ושונה וכו'. כן, כלומר, דברו על הקטן שבתלמידי הלל, אמרו דברים נפלאים. עכשיו, יש שאלה באמת, מה אכפת לו, מה קרה לו ליונתן בן עוזיאל, שהוא שורף עופות? מה, זה מה שיש לו לעשות? ודנים על זה שהדרך ההלצה, החסידים צוחקים על המסנגדים שאומרים, המתנגדים מעניין אותם מי צריך לשלם על העוף. בדיני נזיקין. האם יונתן בן עוזיאל צריך לשלם על העוף שהוא שרף או לא צריך לשלם על העוף? כן. אבל ברור, מה זה העוף הזה שמתהלך לו מעל הראש? ראיתם הרבה אנשים שיש להם עוף מעל הראש? אלא, אני יודע מה שיש מעל הראש. יש לנו מחשבות. המחשבות שלנו עפות. אז העופות של של יונתן בן עוזיאל זה המחשבות שלו. והוא חושב, עד שהמחשבות מקבלות צורה. זה גם שזה מקבל צורת עוף. הוא עושה קונצפט. יש לו מחשבה קונצפטואלית. אז מה עושים למחשבה קונצפטואלית? שורפים אותה. כלומר, מותר לך לצייר לעצמך כל מיני ציורי חשיבה, תבניות הסברה, בתנאי אחד, שאתה לא תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות. אז פה נשאלת השאלה, אז אולי לא תייצר עופות ולא תשרוף אותן. לא, כי אי אפשר להתקדם בלי הציורים האלה. כלומר, אתה חייב לייצר עופות ולשרוף. זה העבודה של יונתן בן עוזיאל. ציורי אלוהות, כן, אבל הוא עסק שם מעשה מרכבה. כן, יש לו עושה ציורים. אז מותר, תשתמש בציורים, בתנאי אחד, שאתה שורף אותם מיד אחר כך. אם אתה לא שורף, זה עבודה זרה. אבל אם אתה לא תייצר את העופות, לא תתקדם. כן? יש איזה מין מאבק פנימי כזה. כן. יש... כן. מחשבות קונספטואליות. כלומר, אתה חושב מחשבות, נותן להם צורה. מה? אתן לך דוגמה. למשל, אומרים, אברהם זה מידת החסד, יצחק מידת הדין, יעקב מידת הרחמים בין שניהם. אם כן, אתה יכול לצייר משולש. הנה, משולש, זה המידות של אברהם, יצחק ויעקב. מותר או אסור? מותר, ותשרוף את המשולש אחר כך. לכן, למשל, יש לנו שני משולשים בדגל ישראל, הציונים מרימים אותו, מניפים אותו ביום העצמאות, ומהשערים שורפים אותו, זה הולך ביחד.
זה בעצם לצאת מנקודת הנחה שאף פעם אני לא מבין עד הסוף.
נכון. זאת האמת, שאנחנו אף פעם לא מבינים עד הסוף. אנחנו רק רוצים להתקדם, לכן אנחנו... כן, זה נכון. צריך לכתוב ולשרוף. בזמן חז"ל היה אסור לכתוב הרי תורה שבעל פה. אז מה היו עושים? היו עושים מה שנקרא מגילת סתרים. מה זה מגילת סתרים? זה מחברת. כלומר, התלמיד היה יושב בשיעור, היה כותב לעצמו כמה נקודות, כדי שהוא יזכור. כלומר, מדי פעם שהוא צריך לזכור, הוא מסתכל במחברת שלו. אבל היה אסור לפרסם את המחברות האלה. מה שנקרא מגילת סתרים. כן? כלומר, זה בשבילך. אחרי שגמרת ללמוד, תשרוף. העיקר שנשאר בראש. בשבילך, כן, זמנית, הכל. עד שתגדל. כן? אחר כך תגנוז. לא צריך לשרוף, אפשר לגנוז. כן? אבל פעם זה היה באמת חמור מאוד, אנשים לא נתנו לכתוב. כן? כי זה, אתה עשוי לעשות מזה פסל ותמונה. אתה, במקום לראות את הרעיון שמאחורי המושג, אתה נדבק במושג עצמו. בסדר? אתה עושה מזה אומנות קונספטואלית בתל אביב. אומרים, יש לי סימפתיה לזה, אבל בכל זאת, יש גבול. מה? מה? זה לא הבנתי. טוב. עכשיו, אז יש גם הסבר על דרך המוסר לדבר הזה. אומרים שאדם כמו יונתן בן עוזיאל היה אדם מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד רציני. זה האש ששורפת. אבל הוא היה תלמיד של הלל הזקן. אז אם התלמיד שורף עופות שמתקרבים אליו, אז הרב שלו הלל, מה הוא עשה כבר? אמרו שהלל היה כל כך גדול שהוא לא שרף. כי התורה אצלו כל כך מיושבת שלא צריך לשרוף שום דבר. טוב, זה הדרך המוסר יותר, עבורת יותר. טוב. נכון, נכון. זה כמו רבי אלעזר בנו, כן, נכון. וזה, אני חושב עוזר לרמב״ם, וזה עניין אשר כיווננו לבאר, וזה הפרק. אם כן, בזה יסתיים הפרק השביעי, ואנחנו מתחילים את הפרק השמיני. כן. לא, לפי הרמב״ם לא. לא, אפשר, מקובלים יכולים להסביר את זה ככה, אבל לא הרמב״ם. כן? בזוהר זה כן, באמת. אספקריה דנהרה, ואספקריה דלנהרה, זה הדעת וזה המלכות. כן, יש... מה אתה אומר? לפני פרקי אבות. השאלה היא מה המטרה בכלל של כל הספר הזה בכלל. מה זה שמונה פרקים לרמב״ם? שמה הוא כתב את זה? כי ספר מסרת אבות עוסקת בדבר מאוד חשוב, והוא המוסר. מה זה המוסר? חוכמת הטוב והרע. אבל אומר הרמב״ם, חז"ל כתבו את המסקנות, אבל הם לא כתבו מהי התיאוריה שעומדת ביסוד הדברים האלה. כי להם זה היה ברור. הם לא כתבו גם מה נקודת המוצא ומהי המטרה. לכן אומר הרמב״ם, כדי שתבין את מסכת אבות ותפיק ממנה את התועלת הראויה, אני אכתוב לך הקדמה. ובהקדמה הזאת אתה תבין מהי המטרה של המוסר, מהי האנטומיה של נפש האדם, מה התפקוד של נפש האדם, איך מתקנים אותה, ולאן הוא צריך להגיע. ברור? הרמב״ם הציב כבר בהקדמה של השמונה פרקים, שהמטרה היא הנבואה. כלומר, האדם האמיתי מבחינה מוסרית הוא האדם הנביא. ועוד איך שזה כתוב. כתוב מפורש. רבי שמעון בן נתנאל אומר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. איך אני יכול לדעת לפני מי אני עומד? אם הוא אף פעם לא דיבר איתי. או למשל, כתוב בפרק שישי, בברייתא של קיין תורה, כתוב שאלו עוסק בתורה לשמה וכו', מגלין לו רזי תורה. וכל העולם כולו כדאי הוא לו. אז יש, נכון? וגם איך מתחילה מסרת אבות? מה זה מתחיל? משה קיבל תורה מסיני. מה זה? זה לא נבואה? מה? הסוף. מה, נכון, איך מסיים הסוף? איך הסוף הפרק החמישי? כי הרי יש רק חמישה פרקים במסכת אבות. איך סוף הפרק החמישי? לא, רבי חנינא בן עקשיא זה ממסכת פקות. נו? הפוך בה והפוך בה דכל הבא. מה? כן, מה זה התורה? זה דבר השם שבא... כן, ממשה זה בא. כן? הכל חוזר לזה. זה כמו בספר מסילת ישרים. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, תיקון וכו' וכו' וכו', בסוף, לרוח הקודש. זאת אומרת, התחלנו מרוח הקודש, חוזרים אל העבודה המוסרית של אדם, וחוזרים עוד פעם אל רוח הקודש. טוב, אלא מה? זה כבר, 2400 שנה של הנוניבים. זה בעיה. כלומר, אנחנו במצב מדורדר מבחינה מוסרית. כלומר, אנחנו בנגזרת של העולם האמיתי. העולם האמיתי נעלם מאיתנו. בעזרת השם ישוב, אבל בינתיים אנחנו במצב של היעדר דבר השם. זה מצב קשה מאוד. כן? איך אומר הרב באורות? היעדר הנבואה איננו חסרון מעלה כי היא מחלה. כן? זה שאנחנו לא נביאים, זה באמת כי משהו דפוק לנו בראש. איך כתוב בגמרא? שאנחנו נתונים בדוד של עופרת. משהו סתום בנפש. איננו מאפשר את השמיעה הזאת שהייתה לאבותינו. טוב, בעזרת השם זה ישוב. כן ירצו, במהרה. כן. אה? האם קראת את פרשת השבוע השבוע, בשבת שבוע? או שהקשבת לחזן בזמן שהוא קרא? איך אמר משה שמה? המקנה אתה לי? ומי ייתן וכל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. נכון? הכל לפי מדרגה. זה לא היה. זה יהיה. זה מה שאיך כתוב בספר יואל, פרק ג' פסוק א', מה כתוב ביואל ג' א'? אל תעשה את עצמך שאתה לא יודע. ואחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יחזו. כתוב. מה אני אעשה? זה כתוב. רק מה? ברור שכל אחד לפי מדרגתו. כן? לא כל אחד חש מה, מה שהשני מרגיש. כן? אבל ודאי שיש שינוי של מבנה הנפש האנושית. טוב, עוד לא זכינו. פרק שמיני. מה זה פרק שמיני? מה הנושא? ביצירה האנושית, יפה מאוד. נתרגם את זה אחרת כדי שזה לא יישאר סתום. הבחירה החופשית. כלומר, הפרק השמיני הוא נושא אגב שהוזכר כבר בפרק שני, ובפרק שלישי במידת מה, ואפילו קצת בפרק רביעי, אבל בעיקר בשני ושלישי. אבל כאן הנושא כל כך חשוב שהרמב״ם ראה לנכון להקדיש לו פרק בפני עצמו, והוא פרק מאוד ארוך. אני חושב אפילו יותר ארוך מפרק רביעי, כן? למרות שפרק רביעי גם כן משהו די גדול, אבל הפרק הארוך בכולן זה הפרק השמיני, על הבחירה החופשית. מדוע זה כל כך חשוב? בגלל שזה נושא שאף אחד לא מאמין בו. למה לא רוצים להאמין בבחירה החופשית? יש כל מיני סיבות. מה? כן, זה במילה אחת. לא רוצים אחריות. אם אני חופשי, אני אחראי, אני לא רוצה. ולכן, אני ממציא לעצמי כל מיני תירוצים מתוחכמים ביותר כדי להוכיח לעצמי שאני לא חופשי. וכל השיטות האלה הם סוגים שונים של דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? ההנחה שהכל נתון לאיזו שהיא הכרחיות. מה? אה? יאללה, ידעתי שמישהו יגיד את זה. מה השנייה? בבקשה. אז יש שתי שטיות. מה? כן, מה? מה אני לא יכול לבחור? מה אני לא יכול לבחור? אני לא יכול לבחור מה? רגע, אתה אמרת שני דברים שונים. אמרת שדבר שאני לא יכול לבחור זה איפה נולדתי. אחר כך אמרת שדבר אחד שאני לא יכול לשנות זה איפה נולדתי. תחליט. אבל זה לא, אז ככה זה גם בכל דבר. לא, אני אסביר לך משהו. אם אני שואל את עצמי אם להרים יד ימין או יד שמאל, אחרי שבחרתי והרמתי את אחד מהידיים, אני כבר לא יכול לשנות את העובדה. לא, רגע, 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 רגע. אז לפי דבריך אין בחירה חופשית בשום דבר. אז אתה בעצם הפוך מהרמב״ם. נכון? אז הנה, אמרתי לך שיש אנשים, שהרבה אנשים לא רוצים את הבחירה החופשית. הנה עוד דוגמה. אז אז אני לא הבנתי כלום מה שאתה אומר. אז יש בריאה חופשית או מכירה חופשית לפי דעתך? אתה לא יודע. הנה, כי יש לנו פה דעה שלישית. לא, כלומר, לפחות בינתיים ארבע דעות. יש כאלה שאמרו שיש, כאלה שאמרו שאין, יש כאלה שאומרים אני לא יודע, יש כאלה שאומרים שניהם. כן? נו, מה עוד? או שניהם, כן? או שורש לכל ארבעת התשובות ביחד. מה? הכל נתון. מה זאת אומרת הכל נתון? הכל צפוי והרשות נתונה. שאלה מה פירוש הכל צפוי? זה לא כמו הכל נתון, זה שני דברים שונים. כן? תסביר את השאלה שלך עד הסוף. מה זה סך בחירה? אני יש קטן עברית.
צריך ל...
מה זה משנה כמה אופציות יש? יש לי בחירה או אין לי בחירה? יש לי בחירה או אין לי בחירה? יש לי בחירה או אין לי בחירה? אולי הייתי בוחר את הנתונים. הוא, תשאיר אותו, הוא יגיד מה שהוא חושב. קוראים לו אסף, כן? כלומר, השאלה היא, האם באמת זה רציני או לא? כי הרמב״ם אומר דבר, שהנפש האנושית מתנגדת לו בכל תוקף. הרמב״ם אומר שאני חופשי. שאני חופשי באמת, לא בצחוק. שיש לי בחירה חופשית, בלתי מוגבלת. א', רב צדוק צריך להבין, ב', אני מנסה להבין מה הרמב״ם אומר. קודם כל להבין מה הרמב״ם אומר, אחרי זה נראה רבי צדוק מלובלין, בסדר? מה? אנחנו קודם כל לומדים רמב״ם? אפילו רבי צדוק מלובלין מסכים שנלמד את הרמב״ם קודם. מה שאין כן, הרמב״ם לא מסכים שנלמד את רבי צדוק מלובלין קודם. בסדר? מה אתה אומר? לא. לא. לפי הרמב״ם, מה ששאלת הוא שאלה. שאליה הוא מתייחס בסוף הפרק. בסדר? לא. השאלה אם הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע, היא שאלה בפני עצמה. האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אבחר או לא? וזאת שאלה בפני עצמה. האם אני חופשי או לא היא שאלה אחרת, והאם יש סתירה בין שתי הנחות היא שאלה שלישית. בסדר? מה? לא, גם הנפש. הנפש מתנגדת. כי יש המצאה נפלאה של המשפט המודרני, קוראים לזה נסיבות מקילות. מכיר את זה? לא אשמתי, אדוני השופט. אינני השם. זה החינוך שקיבלתי, זה ההשפעות של מזג האוויר באותו רגע, וכל מיני נתונים הם אלה שגרמו שאני אעשה את הפשע. מסקנה, אינני השם. אני חולה, מהמקסימום. אתה רוצה, אדוני השופט, אני חולה. זה לא אשמתי. מובן? האדם יודע שיש לו בחירה, הוא עושה הכל כדי לא לדעת. אספר לך סיפור שקרה פעם באונייה טרנס-אטלנטית שנסעה באוקיינוס האטלנטי. אתה מכיר את הסיפור אולי? באותה אונייה היה פרופסור דרייקורס, פסיכולוג ידוע, תלמיד של אדלר, ונסעה איתו באותה אונייה אישה שהתיידדה איתו על סיפון האונייה ואמרה לו, פרופסור דרייקורס, אני כל כך סובלת מנסיעות באונייה. אני כל הזמן מקיאה. כל הזמן אני מקיאה. אמר לה דרייקורס, למה את רוצה להקיא? אני לא רוצה, זה כפוי עליי. מה לא הייתי עושה כדי לא להקיא? אבל זה לא עוזר. וככה תרופות זה לא עוזר, אני מקיאה. אמר לה דרייקורס, אני אעשה איתך עסק. כל פעם שתקיעי, אני אתן לך דולר. אמריקאי. כמה פעמים היא הקיעה? בכלל לא. בכלל לא הקיעה. זאת אומרת, שהיא גילתה, צריך להבין איך זה עבד, היא גילתה שהיא רוצה. וברגע שאדם יודע שזה תלוי ברצון שלו, הוא כבר לא רוצה להרשות לעצמו. כלומר, אני לא אקיע בשביל דולר. בשביל מיליון כן, אבל בשביל דולר לא. זאת אומרת, שהרצון שלנו יודע להסתיר את עצמו מאחורי נתונים כפויים כביכול עליי. בסדר? אז כל מה שקורה לנו, וזה לכאורה לא באשמתנו, ברוב הפעמים זה באשמתנו. תדעו לכם שאני מסכן את עצמי, כי לפני שבועיים אני אמרתי בשיעור, שכשאדם הוא חולה, זה בגלל שהוא רצה להיות חולה. ואז בליל שבועות הייתי חולה בשיעור הראשון שהייתי צריך לתת בבית הכנסת, ובשיעור השני במכון מיר כן הגעתי. אז אמרו לי, לשיעור הזה לא רצית להגיע. אז באיזשהו מקום זה נכון, אבל אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. אבל צריך להבין מה הולך כאן. טוב, אז לגבי החירות, כן? אני רוצה פה להסביר את הנקודה הזאת. יש דבר שהוא מאוד מאוד לא ידוע. ההבדל בין החופש המשפטי לבין החירות הפנימית. יש במגילת זכויות האדם של שיצאה מתחת ידי האספה הלאומית בצרפת והחוקה האמריקאית, והיום יש גם מגילת זכויות האדם של האום. במגילת זכויות האדם, הסעיף הראשון, כל בני אדם, בני חורין הם. ככה הנחת היסוד של מגילת זכויות האדם. עכשיו, מה המשמעות של הביטוי הזה? כל בני אדם, בני חורין הם. התוכן של המשפט הזה הוא תוכן משפטי. כלומר, מבחינה משפטית, אני מתייחס אל האדם כאל בן חורין, זאת אומרת שאין לי זכות להגביל את רצונותיו. כלומר, אם הוא רוצה לעשות X, אסור לי להגיד לו, אתה לא תעשה X אלא Y. אסור. אחר כך יש סעיף ב' בחוקה הזאת, שאומרת, אלא אם כן זה פוגע בחירות של השני, ואז הגבול בין החירות שלי לחירות של חברי, הגבול הזה ייקבע על ידי החוק. מה שאגב מוכיח, שהסעיף הראשון גם הוא משפטי. כלומר, החירות היא חירות משפטית, אבל לא חירות פנימית. כלומר, מה לא נאמר במגילת זכויות האדם? לא נאמר האם האדם הוא חופשי בזהותו הפנימית או לא. הייתי אומר אפילו יותר. זאת כמעט הנחה מובלעת, לא לגמרי מוכח, אבל זה כמעט הנחה מובלעת, שהאדם איננו חופשי. ומאחר והאדם איננו חופשי, זה לא פייר להגביל אותו, להעניש אותו, לתגמל אותו על התנהגות שממילא כפויה עליו. ברור? ואפשר להביא מספר דוגמאות של השקפות עולם שבאות להסביר את זה, שהאדם איננו בן חורין. לדוגמה, יש היום מה שנקרא דטרמיניזם גנטי. מה זה דטרמיניזם גנטי? אני מה שאני, בגלל המבנה של הצופן הגנטי שלי. למשל, אני אוהב ללעוס מסטיק. החוק איננו רשאי לאסור עליי את זה. למה? כי זה שאני אוהב מסטיקים, זה בגלל שאני מייצר אנזים, שאיננו בא לידי רוויה, אלא על ידי לעיסת המסטיק. וזה שאני מייצר את האנזים הזה, זה בגלל שיש לי קרומוסומים שמייצרים את האנזים. ולכן, אני מוכרח לאהוב מסטיקים, אז אל תפריע לי. דטרמיניזם מסוג אחר, ההורוסקופ. כן? שמה, כתוב אצלי בכוכבים, איך שאני נולדתי באסטרולוגיה, הכל שמה מבואר, שמאחר ואני הופעתי בזמן מפגש בין מאדים לבין שבתאי. אז אני חייב לאהוב מסטיקים, זה כתוב בכוכבים. אתה יכול ללכת נגדי? לא אופר. דטרמיניזם, כן, אסטרלי. יש דטרמיניזם פטליסטי, פטליסטי מוסלמי. אומר, הכל מכתוב מן אללה. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע מראש כל מה שיקרה לי. הוא קבע בגזרתו העליונה, יתברך ויתעלה, שאני אוהב מסתיקים, ושאני אלעס מסתיקים, וגם מספר המסתיקים שאני עתיד ללעוס כל ימי חיי, כל זה נקבע מראש. ולכן, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, אני אלעס מסתיקים, ואתה לא תפריע. כי זה, להתנגד לזה, זה להתנגד לגזרתו של הבורא. יש מי שאומר, לא, יש דטרמיניזם סוציו-אקונומי. קוראים לזה השיטה ההיסטוריציסטית של מרקס. כלומר, מה? נכון. עכשיו, לפי קרל מרקס, הכל מוסבר בתור מלחמת מעמדות. אני שייך לפרולטריון. אתה שייך לקפיטל. ואתה מנסה, בתור קפיטליסט, לשעבד אותי אליך, על ידי שאתה בונה חברת צריכה, שגורמת לי לצרוך יותר ויותר, ואז אני צריך להשתעבד לך ביותר שעות במפעל, ואז אתה יכול לעשוק אותי יותר. אבל יש לי תודעה פרולטרית, ולכן אני לא אסמסטיקים, כדי לספק את הצרכים שלי במעט, ואז זה חלק מן המאבק שלי נגד הקפיטל העולמי. ומאחר והמאבק הזה הוא הכרחי, הוא נתון קבוע של המציאות, לכן זה הכרחי שמעמדי הסוציו-אקונומי יביא אותי לידי לעיסת מסתיקים, ולכן אתה לא יכול להתנגד לזה. יש עוד הסברה. הסברה פסיכואנליטית. תשמע, יש לי חסכים, בגלל שבמעבר מן החיתול לסיר, התייחסו אליי מאוד לא יפה, שלא לדבר על תסביך אדיפוס שאני נולדתי איתו, שרק מגביר את התסכולים האלה. ולכן, על מנת לספק את החסכים האלה, אני חייב ללעוס מסתיקים. יש דטרמיניזם חברתי. תשמע, בחברה שלנו, מי שרוצה להצליח, צריך להיות אין. ולהיות אין זה ללעוס מסתיק. ולכן, אין ברירה. מאחר וכל אדם רוצה להילחם על קיומו, אז אני מוכרח ללעוס מסתיקים. כדי למצוא חן בעיני הבנות ובעיני המעביד וכו'. מה אתה רוצה? זה הכרחי. דטרמיניזם חברתי. או חינוכי. וכדומה. זאת אומרת, אתם תמצאו כל ההסברים, כן? אתה שואל, אם המוסלמים חושבים שיש דטרמיניזם, אז למה יש שכר ועונש? שאלה זו, דן בה הרמב״ם במהלך הפרק. ולכן אנחנו לא נענה עליה כעת. ובכן, לעומת כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם את ההפך הגמור. הרמב״ם אומר, אני בן חורין. זה נשמע כמו מיסטיקה. כלומר, אני יכול לבחור במידה שווה בטוב או ברע. אין דבר שמעכב עליי כלל וכלל. חוץ מדבר אחד. האינפורמציה. צריך שאדע שזה טוב וזה רע. אם אני לא יודע, אז שמה לא שייך בחירה. אבל כל מקום שבו יש ידיעה שזה הטוב וזה הרע, שם יש לי בחירה מלאה בכל מלוא מובן המילה, לבחור אם לעשות את הטוב או לעשות את הרע. אתה אומר הפוך מהרמב״ם. אבל זה סותר עכשיו את דבריך הקודמים. ודאי שזה סותר. כי אתה אמרת עכשיו, אמרת שני משפטים. רגע, אמרת שני משפטים. האחד אמרת שרק מי שלומד תורה יש לו בחירה חופשית. אחר כך אמרת רק מי שיודע מה טוב ומה רע יש לו בחירה חופשית. שמת לב שאתה אומר שני משפטים שאינם זהים. לא הבנתי מה שאתה רוצה. אני רוצה לשאול אותך, מי שלא קיבל תורה, יש לו בחירה חופשית או לא? לא? אז למה הגויים נענשים? אז על מה גוי נענש? רגע, אני שואל אותך, גוי שרצח את חברו, מגיע לו עונש או לא? הוא לא יודע שהוא קיבל שם עונש. הוא לא יודע. אז למה שהוא התחייב? הוא לא יודע. תגיד לי, מישהו בפפואזיה הוא יודע שהוא קיבל שם מצוות מנוח? בשורש. אתה מעניש בן אדם על השורש שלו? מה זה המציאות?
רגע,
אני אצא לי משהו. אם יש דין בשולחן ערוך שאני לא יודע אותו, יש דין בשולחן ערוך שאני לא יודע אותו, ואני עברתי עליו, אני מגיע לי עונש או לא? אני שואל אותך, מגיע לי עונש או לא? לא מגיע, אני קובע. מה? הרי אני שואל אותך שאלה, אדם שלא יודע שדבר מסוים הוא אסור והוא עשה את הדבר האסור, מגיע לו עונש על זה או לא? מה אוקיי? ההלכה היא שהוא פטור. למה? כי רק הידיעה מחייבת. עכשיו, הידיעה, אתה, הבנתי מתוך שאלתך, שאתה מניח, הנחה שהיא, אני חושב שהיא טעות גמורה, והיא שידיעת התורה בלבד היא אומרת לנו מה טוב ומה רע. סליחה, האם הבנתי נכון בדבריך שאתה חושב שרק התורה מודיע לנו מה טוב ומה רע? כן, אז אני חושב שזו טעות חמורה, וזה הפך דעת הרמב״ם. ואנחנו עסקנו בזה הרבה, מתחילת ספר שמונה פרקים, שהדתיים יש להם נטייה לחשוב שבלי תורה אנחנו לא יודעים שום דבר. מה לא נכון? אתה אמרת את זה עכשיו, שאנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע. אבל אני לא יודע. סליחה, אבל כתוב, סליחה, אבל נאמר במפורש, במדרשים, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, זה אומר שהאדם נשפט על טוב ורע בלי קשר לתורה. סליחה, אתה מבין את המשפט שאני אמרתי? כן, אדם ישפט על דבר שהוא לא ידע. אוי ואבוי. נראה לי שלא הבנת אותי. אני חוזר. הבחירה החופשית פועלת בתחום שבו יש ידיעת הטוב והרע. עכשיו, אתה קשרת את זה בטעות לאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לא נכון. בגלל שידיעת הטוב והרע איננה תלויה בתורה. כפי שהרמב״ם ביאר באריכות בפרק שישי. שיש דברים שהמוסר הטבעי יודע אותם בלי קשר לתורה. והם חלק ממערכת הטוב והרע, וכל אדם יודע אותם, ועל פי זה הוא נשפט. אוקיי? טוב. מאיפה הוא יודע אותם? בזה עסקנו כשלמדנו את פרק שלישי. מה אמרנו כשלמדנו את פרק שלישי? את זה אפשר לשמוע בהקלטה. בסדר? אפשר לבחור לשמוע. ברור. זאת אומרת, על גוונים שיש אצל בני האדם נטייה לא לקבל את זה שהאדם בן חורין, והסיבה הראשית לסירוב הזה זה הפחד מן האחריות שזה מטיל עליי. לכן ימצאו כל התירוצים שבעולם כדי לומר שהאדם איננו בן חורין. מעניין מאוד שהמושג שדיברנו עליו מקודם, מושג מה שנקרא נסיבות מקילות, לא קיים בהלכה. אבל מה שכן קיים בהלכה זה שוגג ומזיד. כלומר, אם אתה יודע, יש לך אחריות מלאה. אין נסיבות מקילות. אם אתה לא יודע, אז ודאי שאתה פטור. אבל ברגע שאתה יודע, אנחנו לא מתחשבים בחינוך הקשה וכדומה. מה אתה אומר? נו. הוא פטור, נכון? כי הוא טרוד, אז מה? אז הוא פטור. מה? זה לא נתלה ממנו הבחירה החופשית. חתן טרוד לא נתלה ממנו הבחירה החופשית. הוא יכול לקרוא את שמה. לא, זה לא נסיבות מקילות. זה נסיבה לפתור אותו. זאת אומרת, יש הלכה שאדם טרוד פטור מקריאת שמה. ומאחר וידוע לנו שהוא טרוד, פטרו אותו מקריאת שמה. זה כמו שגם אדם ישן הוא פטור מקריאת שמה. כן? אבל זה לא קשור לעניין. זאת אומרת, הוא בתנאים שהוא לא יכול הוא לא יכול לקרוא את שמה. אבל זה לא שאין לו בחירה חופשית. כן, מה אתה אומר? נכון. לא. ההפך. גם השוגג זה אדם שיודע קצת. כי הוא יודע שיש שבת, והוא יודע שיש איסור מלאכות. רק יש דבר אחד שהוא לא יודע. הוא לא יודע שמלאכה הזאת אסורה, הוא לא יודע שהיום שבת. אבל אם הוא לא יודע בכלל שיש דבר כזה שבת בעולם, הוא פטור מקורבן לגמרי. נכון? זה פרק כלל גדול במסכת שבת, פרק שביעי, בהלכה א', במשנה א', נכון? אתה מערבב נושאים, ממחילה מכבודך. אתה מערב נושא בנושא אחר. מה? אתה מערב נושא בנושא. ישראל ערבים זה לזה, זה במידה ויש שיש אפשרות לדעת. כן, זה גם מפורש. מסכת סנהדרין, דף נון ב', משהו באזור שם, על לנו לבננו עד עולם, שם, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, עד איפה מתפשטת האחריות על השני. כן. אדם שגדל בסביבה של פושעים ורצח, בוודאי, מגיע לו עונש באותה מידה כמו אדם שגדל בחברה טובה. למה זה הוגן ועודך? כי הייתה לו בחירה חופשית לא לרצוח. לא, 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 לא. אם תגידי שכל אדם באותה חברה יודע שהוא צריך לרצוח ביום מן הימים, ואינו יודע כלל שלרצוח זה אסור, אז באמת היא מקום להגיד שזה נקרא שהוא לא יודע. אבל אם מדובר בחברה, מה? לא נכון. לא נכון. זה מבחינה חופשית גמורה. אני רוצה רק להגיד דבר בקצרה ולהמשיך את הדיון בפעם הבאה. ניקח לעצמנו, למשל, בית ספר באיזו שכונה רעה. 95% מהתלמידים יוצאים פושעים, בדרגה זו אחרת. 5% בלבד יוצאים נורמליים. אנחנו לוקחים ילד, מכניסים אותו לבית ספר הזה. מה הסיכוי שהוא יצא נורמלי? מבחינה סטטיסטית. 50%. כי יש לו 50% יכולת לבחור להיות שייך לקבוצה של 5% הטובים. ויש לו 50% יכולת לבחור להיות שייך לקבוצה של ה-95% הבעייתיים. זאת אומרת, 5% ו-95% זה סטטיסטיקה. אבל איפה אני נמצא בתוך כל זה? יש לי 50%, 50%. אבל אם, חכה, אני מדבר פה בחוקי סטטיסטיקה, אבל אם המציאות היא שמאת האחוזים יוצאים פושעים, אז זה כבר לא פשע, כי אין לו אינפורמציה. הוא כבר לא יודע מה טוב ומה רע. הוא כבר לא, אין לו במה לבחור. אבל לפני כן, אבל כל זמן שיש אחוז קטן אפילו, של אנשים שבוחרים אחרת, יש לו בחירה חופשית מלאה להיות שייך לאותה קבוצה קטנה. עד כאן להיום, נמשיך את זה בפעם הבאה, שלום. ידעתי שהתקדם.